ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קט"ז. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, ונוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. בסוף שיעורנו הקודם, השיעור על דף קט"ו, הזכרנו את הנושא של בת הבן וכוחה בנחלה, שהיא מקדימה בת של הנפטר. יש להוסיף שבדרך כלל בת הבן, זאת אומרת נכדה של הנפטר, היא בוודאי תקדים בסדר הנחלות, היא תקדים את אח הנפטר. לאור הדין הזה, נגיד שזה יהווה רקע לנקודה הבאה בגמרא. הגמרא מציינת פסוק מספר שופטים שמספרת על המלחמה בין שבט בנימין לשאר השבטים אחרי המעשה של פילגש בגבעה. לא ניכנס כעת לפרטי הפרטים, כל מי שרוצה בוודאי מומלץ ללמוד את הפרשיות, את הפרקים בספר שופטים. אבל מה שנוגע אלינו, שאחרי המלחמה נשאר מעט זכרים משבט בנימין. הפסוק אומר, ויאמרו ירושה תליתה לבנימין ולא ימחה שבט מישראל. זה הפסוק שמתארת את האינטרס לשמור על נכסי, על קרקעות של שבט בנימין בתוך השבט. אמר רבי יצחק דבי רבי עמי מלמד, שהתנו על שבט בנימין שלא תירש בת הבן עם האחים. מה יכול להיות הבעיה? זאת אומרת, היא במצב שנוצר אחרי מלחמת פילגש בגבעה, היו מעט גברים שנשארו, נקרא להם אחים של נפטרים. אז הדין הוראת שעה הזאת אומרת שבת הבן, נכדות שהיו שם, נכדות של המתים דרך הבנים, לא תרשנה עם אחים של הנפטרים, של המתים. כי אם היא תירש בתור אישה והיא תתחתן מחוץ לשבט, שטח גדול של בנימין יעבור לידי שבט אחר. אז כפי שאמרנו, זה היה הוראת שעה לאותה תקופה. בצד יש לנו נושא וכתבנו ככותרת, הקדוש ברוך הוא מלא עברה, כס, על מי שאינו מניח אחר מותו, א', בן, ב', תלמיד. אנחנו נראה שתי שיטות בגמרא. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי. כאן נציין שרבי יוחנן הוא מצטט את רבי שמעון בן יוחאי. אנחנו נחזור לזה אחר כך, לכן יש לנו חץ בצד הגמרא. אז הוא, רבי יוחנן, מצטט את רב שמעון בן יוחאי, כל שאינו מניח בן ליורשו, הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה. הוא שונא אותו. כתיב אחא, ועברתם את נחלתו. עברתם זה עניין של ירושה. הוא כתיב התם, יום עברה היום ההוא. אז מכאן לומדים שיהיה יום של כעס, יום עברה יום ההוא, למה? בגלל ועברתם, בגלל מצב שאדם לא משאיר בן ליורשו. הפסוק אומר, אשר אין חליפות למו ולא יראו אלוקים. חליפות, של להחליף או למלות מקומו, ממלא מקום. רבי יוחנן ורבי שוע בן לוי אחד אמר, כל שאינו מניח בן, וכן אמר, כל שאינו מניח תלמיד. אז הפסוק מגנה מי שלא משאיר ממלא מקום. אז שתי דעות פה, לא מצוין מי סובר מה, אבל אחד אומר שהגנאי הוא על מי שאינו מניח בן, והשני אומר הגנאי על מי שאינו מניח תלמיד. רבינו גרשום פה מוסיף, יש לנו כוכבית בתוך הרבינו גרשום, אומר זה שלא הניח תלמיד תחתיו שלא רצה ללמד תורה לאחרים. אז השאלה פה, מי אומר מה? תסתיים, דרבי יוחנן הוא דאמר תלמיד, שמה שמגונה, מי אומר שמי שאינו מניח תלמיד הוא מגונה? זה רבי יוחנן. איך הגמרא יודעת שזה שיטת רבי יוחנן? כי הגמרא תספר עכשיו, כשרבי יוחנן היה בא לנחם אחרים באבלם, הוא היה מוציא שם של הבן העשירי שלו, נפטר לרבי יוחנן הרבה ילדים בחייו, והוא היה מנחם אותם. תראו, יש צער רב במיטת הבן, אבל הוא מנחם אותם, הוא מבין אותם, וכנראה שאם הוא היה מנחם אבלים בזה שהוא מציג את שן של בנו, הוא לא היה אומר על עצמו שהוא מגונה. אז הגמרא ממשיכה, דאמר רבי יוחנן, דין גרמי, דין זה גרמי, זה שן דעשירה ביר, שהבן עשירי. אז כפי שאמרנו, אם הוא היה מנחם אותם בזה, והמשמעות הפשוטה של הגמרא שלא נשאר אצלו בנים, והוא היה מנחם אותם בצורה כזאת. אז מאחר שהוא מספר שלא הוא עצמו לא הניח בן, מן הסתם הוא לא היה קורא לעצמו לא יראה אלוקים, הגנאי שראינו בפסוק. עד כדי כך הגמרא, הרשב"א מפרש בשורה רביעית מתחת לגמרא, וכיוון דרבי יוחנן לא הניח בן, אם איתא דסביר עלי דמי שלא יראה בן נקרא לא יראה אלוקים, לא היה אומר לבריות דין גרמה דעשירה ביר. דמינה בעלמא, אנחנו יודעים באופן כללי, חציף עלי מן דמפרסם חטא, זה חוצפה מצד האדם לפרסם את החטא שלו, כאילו הוא היה מפרסם שהוא לא יראה אלוקים, כי נכתיב אשרי נשוי פשע כסוי חטא, זה אשרי מי שמכסה את חטאיו. אז אם אי אשרת בן הוא ביטוי לזה שהוא לא יראה אלוקים, הוא לא היה מפרסם את זה. אז הגמרא ממשיכה בשורה שנייה ברחבות, תסתיים, דרבי יוחנן הוא דאמר תלמיד, שמי שלא משאיר תלמיד, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה. ומדי רבי יוחנן אמר תלמיד, רבי יהושע בן לוי אמר בן. כברירת מחדל צריכים להסיק שרבי יוחנן רבי יהושע בן לוי הוא זה שאומר שמי שלא משאיר בן הוא מגונה בעיני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו רוגז. שורת הגמרא, רבי יהושע בן לוי לא עזיר לבית תניא. רבי יהושע בן לוי עצמו לא היה הולך לניחום אבלים, אלא לבי מן דשכיב בלא בני, אלא למי שנפטר בלי להשאיר בנים. ואם היה, אם הקדוש ברוך היה מתמלא כעס על מי שלא היה משאיר בנים, אז לא סביר לומר שבישוע בן לוי היה הולך לנחם, לנחם משפחה, לנחם אדם שהוא סיבה לכעס מצד הקדוש ברוך הוא. אז הגמרא מציינת כאן פסוק דכתיב, למה רבי יהושע בן לוי כן היה הולך לנחם מי שלא השאיר בן. הפסוק, אגב, הרשב"א מציין הסיבה שהוא בדרך כלל לא היה הולך לניחום אבלים, כי הוא לא היה רוצה להתבטל מלימודו. עם כל הכבוד לחשיבות מצוות ניחום אבלים, בעיני רבי יהושע בן לוי הוא היה מוותר על המצווה הזאת, בגלל שזה היה בעל חשבון לימודו. אבל במקרה של אדם שלא השאיר בנים, יש פסוק שאומר בחור להולך, והמשך הפסוק אנחנו רשמנו את זה בשוליים, כי לא ישוב עוד וראה את הארץ וראה את ארץ מולדתו. אז מכוח הפסוק זה היה מחייב רבי יהושע בן לוי לבקר, אבל דווקא אלו שמי שהולך בלי להשאיר בנים. ואמר רבי יהודה אמר רב, להולך, מה הכוונה להולך בפסוק? להולך בלא בנים. אז איך אמרנו כברירת מחדל שרבי יהושע בן לוי יסבור שהקדוש ברוך הוא מתמלא איברה מי שלא משאיר בן? הרי רבי יהושע בן לוי היה מבקר והיה מנחם אבלים דווקא אצל משפחות כאלו. אלא רבי יהושע בן לוי הוא דאמר תמיד, מה שהקדוש ברוך הוא מתמלא איברה על מי שלא משאיר דווקא תמיד. ומדרבי יהושע בן לוי הוא דאמר תמיד, רבי יוחנן אמר בן, שהקדוש ברוך הוא מתמלא איברה על מי שלא משאיר בן. קשי דרבי יוחנן על רבי יוחנן, אבל אמרנו בדיוק ההפך ליעיל, שרבי יוחנן היה מנחם אחרים עם שם של הבן העשירי, כלומר שרבי יוחנן עצמו לא השאיר בנים. אז אמרנו שאם זה היה נקודת גנאי, הוא לא היה מפרסם את זה. אז עכשיו יש לנו סתירה בדברי רבי יוחנן. לא קשיין סתירה בדבריו, הדידי הדרבי. רבי יוחנן עצמו סובר מה שמכעיס הקדוש ברוך הוא, רבי יוחנן עצמו סובר מי שלא משאיר תמיד. אבל וכאן יש לנו חץ מחזיר אותנו למעלה, שאיפה שרבי יוחנן ציטט את רבי שמעון בן יוחאי הדרבי. זה שיטה רבי שמעון בן יוחאי, מי שאינו מניח בן, אבל רבי יוחנן עצמו לא סובר ככה. הוא ציטט את זה, אבל הוא עצמו לא אימץ את השיטה הזאת. סימן הדד אני וחכם זה סימן לדרשות שאנחנו נראה עוד מעט בשמו של רבי פנחס בן חמה. אז הדרשה הראשונה, ויש לנו משולשים, ובמבנה שאנחנו בשוליים רואים משולש, גימוד דרשות של רבי פנחס בן חמה. יש גם פס כפול שילווה את הסימונים. בגמרא אתם יכולים לראות מיד שהמילים עם הפס הכפול הפס הכפול מבליט את המילים שהיה לנו כעת בסימן, הסימן שבא נגיד אמצעי כדי לזכור את הבא. אז יש לנו את המילה והדד, שם והדד, אחר כך המילה עניות, רואים את זה גם עם הפס הכפול, זה המילה השנייה בסימן עני, והמילה והמינן של חכם, אנחנו נראה את זה ארבע שורות מסוף העמוד, המילה חכם. אז עכשיו הגמרא, דרש רבי פנחס בן חמה, מי דכתיב והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא. אז זה היה בסוף ימיו של דוד. הפסוק מתאר את הפטירה של דוד ויואב, אבל הפסוק משתמש בשני מילים שונים. מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וביואב נאמרה בו מיטה? אפשר גם רק להוסיף שהמילה מיטה היא מילה יותר כבדה, יותר קשה מהמילה שכב, למרות ששניהם מתארים פטירת אדם. אז למה ההבדל הזה? תשובה, ותשימו לב שיש לנו מספר אחד, הגמרא תציג תשובה לשאלה הזאת ותקשה עליו, ואחר כך יהיה מספר שניים תשובה סופית. דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיטה. כפי שאמרנו מקודם, שהמצב של האדם שנפטר בלי להשאיר בן הוא מצב, נקרא לזה, מגונה, מכיס את הקדוש ברוך הוא. אנחנו כמובן לומדים את הגמרא בלי להיכנס לכל מיני מצבים עצובים על אנשים שלא יכולים להביא ילדים וכו' וכו'. רק נלמד את הגמרא באופן פשטני, וכל מצב בעייתי צריכים לעיין בו לגופו של עניין. ובכן, ההבדל בין דוד ליואב, ככה כתוב פה, שדוד השאיר בן, יואב לא השאיר בן. שואב הגמרא, וזה לא מדויק, ויואב לא הניח בן, והכתיב מבני יואב עובדיה בן יחיאל. אז כן הוא השאיר בן. אלא תשובה שנייה, דוד שניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיטה. אז מבחינת האיכות של אלו שנשארו אחרי מות אביהם, יש כאן את ההבדל. דרש רב פנחס בן חמה, קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מ-50 מכות. הרשב"ם מציין, מאחר שהזכרנו את דרשה אחת של רבי פנחס בן חמה, לשון הרשב"ם, ואגב גררה דרשות רבי פנחס בן חמה נקט ליחה, לכן יש את ההמשך. ואנחנו במפת התמוד, כידוע לכם, מי שכבר שמע כמה שיעורים יודע שאנחנו אוהבים להבליט סדרות בגמרא. הסיבה שיש סדרות שונות, לפעמים כל ההקשר ביניהם זה רק השם של אותו רב שמביא את הדרשה. אז מה כאן התוכן הדרשה השנייה? מדובר פה על הקושי שיש במצב של עוני, עד כדי כך שהקושי של עוני בתור ביתו יותר קשה מ-50 מכות. ההתייחסות פה למכות מצרים ועוד, שנאמר חנוני חנוני אתם ראי כי יד אלוקה נגע בי, פסוק מספר איוב. המילה יד, מאחר שאנחנו יודעים במכות מצרים יש פסוק כי אצבע אלוקים היא, ואצבע אלוקים מתייחס לעשר מכות שהיו במצרים. ביד יש חמש אצבעות, אז אם אצבע אחת זה 10 מכות, אז היד שיש בו חמש אצבעות זה 50 מכות. אז כאן הפסוק אומר כי יד אלוקה נגע בי, זה התייחסות ל-50 מכות. וכאמרי לי חברי, אז אחרי שאיוב אמר את מה שהוא אמר, הם ענו לו ישמר על תפן אל אבן כי על זה בחרת מי עוני. אתה בחרת לסבול 50, את מה ששווה ל-50 מכות, בחרת את זה ולא בחרת בעוני. אז מה אנחנו אמורים לראות מפה? שעוני הוא אפילו יותר גרוע מ-50 מכות. דרש רב פנחס בן חמה, כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר, חמת מלך מלאכי מוות, ואיש חכם יחפרין. המושג או המנהג הזה ללכת אצל חכמים לקבל ברכה מבוסס על כמה וכמה גמרות, ופה רואים אחד מהם, שהברכה שאדם מקבל, התפילה או הברכה שאדם מקבל מחכם, הוא נקרא לזה שווה ערך, ולכן העצה הזאת שמי שיש לו חולה בתוך ביתו שילך אצל חכם והוא יתפלל עבורו. זה כמובן לא פותר את האדם עצמו מתפילה, אבל זה כמובן מוסיף לאפשרות לקבל עזרה והבראה. אנחנו חוזרים לציטוט מהמשנה, זה הכלל, כל הקודם בנחלה יוצא יריחו קודמין, והאב קודם לכל יוצא יריחו. אנחנו הסברנו את זה בשיעור הקודם, ואנחנו כעת נראה מעוין, ובמבנה בשוליים כתבנו שאלות של רמי בר חמה בעניין ירושה. הבלטנו עם פס כפול תוכן השאלות. אז שאלה הראשונה נראה עכשיו, זה אבי האב ואחי האב, ובעמוד ב' נראה אבי האב ואחיו. הגמרא תפרט. באי רמי בר חמה, אבי האב ואחי האב, השאלה פה מי קודם, כגון אברהם וישמעאל בנכסי עשיו, איזה מהן קודם? בדוגמה של הגמרא באופן מילולי חסר נקודה חשובה. אנחנו הוספנו פה תרשים בשוליים, אנחנו רואים אברהם שיש לו שני בנים, יצחק וישמעאל, ויצחק יש בן עשיו. בתרשים שלנו רואים פס באמצע שמות וגם מספרים, זה מצביע על המספרים מצביעים על סדר התרחשויות כאן של מוות. אז יצחק בתמונה שלנו, בתרשים שלנו, מת, ואחריו מת עשיו. עכשיו השאלה, מי יירש את נכסי עשיו? זה שאלת רמי בר חמה, איזה מהן קודם, אברהם או ישמעאל בנכסי עשיו? אם עשיו במקרה כזה אין לו בנים, ואם אבא שלו היה בחיים, ברור שיצחק היה יורש אותו, אבל יצחק אינו פה. אז עכשיו התחרות בין אברהם וישמעאל. אמר רבא תשמע, רבא אומר כתשובה לשאלת רמי בר חמה, בעצם זה משנה מפורשת, משנה שלנו, שדי ברור, כתוב בו האב קודם לכל יוצא יריחו. אז אם יש כאן שאלה אברהם או ישמעאל, ישמעאל סך הכל הוא יוצא יריחו של אברהם, אז הוא לא יכול להקדים את אברהם בירושה פה. הרשב"ם מרחיב קצת פה ממה שבמו עינינו, כשאנחנו מסתכלים על הנכס של עשיו. כשעשיו נפטר, הנכס היה אמור להגיע ליצחק, אבל הוא מת מקודם. אז מי שבא נגיד מכוח יצחק, הוא זה שירש את הנכסים של עשיו. ומבחינת יצחק, אבא שלו, אברהם, הוא יקדים אח שלו, ישמעאל. וכנראה השאלה הייתה די פשוטה, ולכן הגמרא מסבירה, ורמי בר חמה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אגב חורפי לא עין בא. הרשב"א מסביר שאותו רמי בר חמה שהיה שאל את השאלה, הוא היה טרוד בשאלה אחרת, ולכן הוא לא ענה לעצמו התשובה שהייתה די מתבקשת, די ברורה. אז אנחנו ממשיכים לשאלה שנגיד יותר כבדה מהשאלה הראשונה. באי רמי בר חמה, אבי האב ואחיו, אחיו של המת. יש לנו פה סבא סבא של מת ואח של מת. מקודם דיברנו על המקרה של דוד של המת, כעת אנחנו במקרה הקודם דיברנו על ישמעאל או אברהם בנכסי עשיו. פה זה שונה, כגון אברהם ויעקב בנכסי עשיו, איזה מהן קודם? אז שוב פעם יש לנו תרשים, והתרשים בשוליים מראים לנו שיש אברהם, יצא ממנו יצחק, אבל הוא נפטר. יצא מיצחק עשיו, שגם נפטר, ולעשיו יש פה אח. לא התייחסנו לזה בשאלה הקודמת. אז כאן שוב פעם השאלה, יעקב מול אברהם, מי ינצח? אמר רבא. שוב פעם רבא עונה, תשמע, האב קודם לכל יוצאי ירחו. מהתשובה של רבא אנחנו אמורים ללמוד או להסיק שיעקב הוא מיוצאי ירחו של אברהם, ולפי הכלל שבמשנה המקור הוא קודם ליוצאי ירחו. לכן לפי רבא אברהם יקדים את יעקב בנכסי עשיו. הרי מה מבחינת רמי בר חמה ששאל את השאלה, הוא גם כן ידע את המשנה, והוא לא, הוא בכל זאת שאל את השאלה, וכנראה לא הגיע לאותו מסקנה של רבא. אז ורמי בר חמה, מה דעתו? יוצאי ירחו שמוזכר במשנה שלו, שאבא קודם בנחלה לכל מי שהוא יוצאי ירחו, כוונה שלו באופן, שלו באופן מיידי, ולא יוצאי ירחו של בנו. זה לא אומר אותו אבא יקדים את יוצאי ירחיו של הבן שלו. ואנחנו בדוגמה שלנו אנחנו מדברים על אברהם, האם הוא יקדים את יקדים את יעקב בנכסי עשיו? הרי יעקב הוא יוצאי ירחו של יצחק, בן של אברהם. אז זה מה שהגמרא אומרת פה, זה מה שרמי בר חמה סובר. יוצאי ירחו שמוזכר במשנה זה רק אבא מקדים את יוצאי ירחו שלו עצמו, ולא יוצאי ירחו שבנו. החינמי מסתברא, והגמרא אומרת לפי רמי בר חמה, לכן יש להעדיף את יעקב בנכסי עשיו ולא אברהם. הכי נמי מסתברא שיעקב קודם לאברהם בנכסי עשיו דקטני, זה הכלל. כל הקודם בנחלה יוצא יריחו קודמין. ואילו איתי ליצחק, אם בסיפור שלנו, אם יצחק היה חי, יצחק קודם, הוא היה קודם לאברהם. השתה נמי דלתי יצחק, עכשיו שיצחק איננו, לפי הכלל של המשנה, יעקב קודם. שוב פעם, מה היה במשנה? מי שקודם בנחלה. אז אם יצחק היה קיים, וגם אבא שלו, אברהם, היה קיים, והשאלה היא מי יירש את נכסי עשיו, יצחק היה יורש את נכסי עשיו, לא אברהם. לכן, אפילו במצב שיצחק לא קיים, יוצא ירחב, והנו יעקב, הוא גם כן יקדים בנחלה. אז הוא גם יקדים את אברהם. אז שוב פעם נקרא את זה בגמרא, השתנה מדלתי יצחק, עכשיו שיצחק לא כאן, בכל אופן יעקב קודם, הוא יקדים את אברהם מכוח זה שהוא יוצא חלציו של יצחק, שמע מינה. וזה תשובה מוחצת. המשנה, בנות צלופחד נטלו שלושה חלקים בנחלה. אנחנו כעת נלמד את המשנה ונציין בשוליים, יש לנו כותרת לנושא והוספנו זה עד קוף חף עמוד א', זה כאן נושא מבחינת מספר דפים, נושא ארוך ביותר, עד קוף חף עמוד א', בנות צלופחד וחלוקת ארץ ישראל. חלוקת ארץ, הכוונה בחלוקת הארץ כנען בזמן יהושע לשבטים. המשנה אומרת, בנות צלופחד נטלו שלושה חלקים בנחלה. חלק אביהן שהיה עם יוצאי מצרים. אנחנו נראה בגמרא כמה דעות בנושא למי חולק ארץ ישראל. אז מהמשנה משמע, דעתו של התנה של המשנה, שארץ ישראל נחלק לאנשים שיצאו ממצרים, למרות שבפועל הם מתו במדבר, אבל מבחינת החשבון למי מגיע חלק בארץ ישראל, זה היה לפי אלו שיצאו ממצרים. הגמרא כמובן תרחיב על זה דיבור, ונמתין לגמרא להבין את הנושא ליותר עומק. אז בלבי נתיים המשנה קובעת שבנות צלופחד קיבלו שלושה חלקים בנחלה. חלק אביהן, אמרנו שהוא היה מיוצאי מצרים, וזה מאחר שהוא היה בן 20 בצאתו ממצרים, בן 20 ומעלה בצאתו ממצרים, זה זיקה אותו, את צלופחד, בחלק בארץ ישראל. הוא לא הגיע לשם, אבל בנותיו כן, ובפסוק אנחנו לומדים שאותו צלופחד לא השאיר בנים זכרים, אז אותן בנות זכו לקבל את החלק של אבא שלהם, וחלקו עם אחיו בנכסי חפר. חפר היה אבא של צלופחד, אז אותו חפר גם היה מיוצאי מצרים, היה מגיע לו חלק. אז מי בפועל היה יכול לקבל את החלק של חפר? הבנים שלו. צלופחד הוא אחד מהם, אבל הוא לא הוא מת במדבר, ומה יהיה עם החלק שלו בנכסי חפר? אז הבנות של צלופחד עלו במקומו, כאילו הם קיבלו את החלק חלק מנכסי חפר שזכה בתור אחד שיצא ממצרים לקבל חלק בארץ ישראל. אז הבנות של צלופחד היו במקומו של אבא שלהם צלופחד לרשת יחד עם האחים של צלופחד בנכסי חפר. מה זה החלק השלישי? ושהיה בכור נוטל שני חלקים. בקשר לנכסי חפר, צלופחד היה בן הבכור, זה זיכה אותו לפי שניים, כמו, כפי הדין הידוע שבכור מקבל יורש פי שניים בנכסי אביו. אז בכל חלוקה שיש בכור בתמונה, לוקחים את מספר הבנים ומוסיפים עוד אחד על המספר. למשל, אם יש לבן אדם חמישה בנים, אז לוקחים את הנכס שלו לחלק את זה לשישה חלקים, הבכור יקבל שני חלקים, ושאר הבנים, שאר הארבע בנים יקבלו את מה שנשאר. הגמרא שממשיכה בקוף י"ז יהיה הנושא של השיעור הבא שלנו. אז לבינתיים אנחנו נגיד שעד כאן השיעור להיום.